שלום לצופים ולצופות, שלום לרב שלמה אבינר, אנחנו נפגשים שוב.
שלום.
פרשת שבוע, פרשת כי תישא. פרשה מתחילה במניין בני ישראל על ידי מחצית השקל, דבר שקצת הזכרנו בעבר, אבל לא התייחסנו בהרחבה. מה העניין הזה של מחצית השקל? למה חצי שקל? מה...
קודם כל, לא סופר, אסור לספור יהודים ככה.
לכן אנחנו אומרים, הושיע את עמך, עובך מחלתך, שסופרים
עניין. או שכל אחד נותן שקל, או שויפקדם בבזק נתן איזה משהו, או בבית המקדש ספרו אצבעות. לא סופרים אנשים. כדי לספור, צריך שיהיו אותו דבר. אני לא יכול לספור סנדוויץ', שריקת דלת וקדושה, כי זה לא אותו דבר. אז כל יהודי הוא עולם אחר, אי אפשר לספור, בשבילי נברא עולם, אני יחיד ומיוחד, ולכן זה לא ניתן לספור.
אבל למה לא שקל?
טוב, כי יהודי, בן אדם בכלל, חצי זה פרי עמלו, אומר הזוהר, חצי זה מה שהוא קיבל בירושה, בחינוך, ואת החצי שהוא קיבל, הוא מחזיר לעם ישראל לבית המקדש. ענווה.
זאת אומרת, המחצית הזאת באה לחנך אותנו, שאנחנו לא שלמים בלי החיבור הזה לחברה.
נכון.
אוקיי. נעבור הלאה להמשך הפרשה, יש לנו את סיפור חטא העגל, הסיפור המרכזי של פרשת השבוע. וזה סיפור שבאמת מעלה המון תהיות ושאלות, סיפור מאוד קשה. הדבר אולי הראשון שצריך לברר בו זה מה בעצם היה החטא של עם ישראל שם. מה היה החטא המרכזי? את מי הם רצו להחליף? הם רצו להחליף את משה, הם רצו להחליף את השם. מצד אחד הם אומרים בהתחלה לאהרון, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, שמשה, אנחנו לא יודעים מה קורה איתו, אז הם מחפשים תחליף למשה. מצד שני, אחר כך יוצא העגל, הם אומרים, אלה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים. אז אולי הם בעצם ביקשו תחליף חס וחלילה לקדוש ברוך הוא. אז מה היה החטא המרכזי של חטא העגל?
את צודק. באמת חז"ל אומרים, מהפסוק, אלה אלוהים אשר העלוך, אז לכן הם לא עבדו עבודה זרה, כי הם יודעים שלא כן. העגל הזה אלא אותם. אלא אתה צודק. בספר הכוזרי הוא אומר, שהחטא הוא לא עבודה זרה, אלא החטא הוא שאנחנו לא נחליט בדרכים איך עובדים את השם. צריך לעבוד את השם בנתיבים שהשם קבע. זה בעצם התחלת ספר הכוזרי. המלך הכוזר עובד את השם, כן. אבל הוא מחפש את הנתיבים שהשם רוצה.
מעשיך אינם רצויים.
כן, הנתיבים שהשם רוצה. והשם לא רוצה שנעבוד אותו ככה. אל תמציא דרכים, אל תהיה בעל הבית על הקריטריונים של הטוב והרע. זה בעצם אומר רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים בשער א', פרק ו', בהגה ארוכה, זה חטא אדם הראשון. אדם הראשון אמר, אני יודע מה טוב ומה רע. אני רוצה לעשות טוב ולא לעשות רע, אבל אני אחליט לבד מה שנקרא אומניזם. לא אומניזם במובן העממי צריך להיות אומני כן, לעשות אנושי. חסד, אלא אומניזם במובן שמרכז ההוויה זה האדם.
והאדם בוחר את הדרך לעבודת השם.
כן, אדם הוא בוחר.
זאת אומרת, הבעיה המרכזית שלהם הייתה שהם בחרו את האמצעי.
נכון. לא אדם בצלם אלוהים, אלוהים בצלם האדם. אני אבחר בדרכים, אתה לא תבחר בדרכים. אז הוא אומר, רבי חיים מוולוז'ין, אם קבלת התורה פסקה זו אמה, חטא האדם הראשון, כי אמרנו, נעשה ונשמע, ועם חטא העגל, שום חזרה. אנחנו בעלי בית על הקריטריונים של הטוב והרע, כן. ואנחנו נחליט שנעבוד את השם עם עגל.
כן.
למה עגל? כי רב תבואות בכוח השור, השור הוא מלא יוזמה, מלא כוח, אנחנו מסתכלים בשור הצעיר, זה מעורר אותנו לעבוד את השם, אתה לא תבחר בדרכים.
אבל היום כשאין לנו את האפשרות לדעת מה עגל ומה מה פסול ומה לא, איך אנחנו יודעים, הרי בסך הכל העגל באופן מסוים הוא לא רחוק מאוד מנגיד צורת הקרובים שהיו במשכן. איך אנחנו יודעים היום, כשאין לנו מי שיגיד לנו מה זה קרובים ומה זה עגל, מה זה משכן ומה זה עגל, לבחור את האמצעי הנכון מעבודת השם ולא לטעות? הרי אנחנו, אין מי שיגיד שהאמצעי הזה שבחרתם הוא פסול כמו עגל, והאמצעי הזה הוא כשר כמו משכן.
זו שאלה קשה מאוד לפני מתן תורה. אבל מרגע שקיבלנו את התורה, התורה מדריכה אותנו. מה טוב ומה רע? אמנם יש שאלות חדשות, יש חשמל, יש מדינת ישראל שהתחדשה, אבל אנחנו אומרים שיש בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה מקור לפתור כל הבעיות שתקומנה עד סוף כל הדורות. ואנחנו נוכל לברר אם זה טוב או אם זה רע.
יש קריטריונים אבל שאפשר לזהות בהם עגל בימינו במובן המטאפורי, במובן הרעיוני של העניין?
יכול להיות. זאת אומרת, זו באמת השאלה. למה לא נמציא, למה אסור להמציא דרכים לעבוד את השם? לא לעבוד עבודה זרה. לא, אני רוצה לעבוד את השם, ואני חושב, על פי שכלי, שזו דרך טובה. זה דרוש של הרב קוק על פרשת פרה. כי גם אם נדמה לך שהדרך הזאת היא דרך טובה, אתה לא יכול לצפות את התוצאות ארוכות הטווח. אגב, גם ברפואה זה ככה. ממציאים תרופה כמו הטלדומיד, אחר כך נולדו המון ילדים חסרי גפיים. אבל פה זה משהו אחר. התורה אמרה, רפא ירפא. מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. והחוכמה תעוז לחכם, אנחנו נשבור את הראש ונבדוק, אבל אם בסוף יש תקלות, זו לא אחריותנו. כי לא קיבלנו רפואה מן השמיים, אבל תורה מן השמיים קיבלנו. ולכן, אומר הנציב על הפסוק, ולא תתור רחל ואבכם וחניכם, מביא מדרש לעשות מצוות. אל תמציא מצוות, אל תמציא דרכים, אתה לא יודע אם זה טוב או לא טוב. ולכן, פתגם ידוע של החתם סופר, חדש אסור מן התורה. אומר הרב קוק, במאמר על ביקורים, אבל גם החדש, בסופו של דבר, התבואה החדשה אוכלים.
כן.
אפשר להתיר את החדש. איך מתירים את החדש? מוכיחים שהוא נאמן לישן. והיה אם שמוע תשמעו, רש"י בשם חז"ל, אם תשמע בישן, תשמע בחדש. אני מוכיח שזה ישן. חשמל, אני מוכיח שזה כמו אש. מדינת ישראל, אני מוכיח שזה כמו מלכות ישראל. זה לא חדש, זה ישן שהתחדש.
מוצאים מודל שקיים בהיסטוריה, אבל בשביל מה למציאות החדשה. מה לגבי ההתנהגות של אהרון בפרשה? יש משהו בראייה שוב ראשונית, מאוד מאכזב. אהרון באים אליו, והוא לכאורה היינו מצפים להתנגדות חצת שלו, והוא, כמו שאומרים היום, זורם איתם בהצעה שלהם.
קודם כל, זה ברור, הרי אהרון בסופו של דבר נענש. לא האמנתם בי, הקדישני, הוא נענש.
זאת אומרת, זה החטא שלו.
וגם משה רבינו צועק עליו. אבל הוא עשה את זה מתוך מסירות. גם זה מוסבר בספר הכוזרי. הוא אמר, אני אמשוך את ה... רש"י אפילו אומר, אני אמשוך את העסק, אני אעשה איתכם, ואני ארוויח זמן, ובינתיים משה רבינו יגיע, אבל בסופו של דבר הם טרפו את הקלפים וזרקו וכו'. הוא מסר את נפשו. הוא אמר, מה אני אעשה? אני אעמוד נגדם, יארגו אותי. ויער אהרון, מה הוא ראה?
כן.
שיארגו את חור. שעמד מולם, אז מה, יארגו אותי? אז מה? אז מה זה יעזור? זה יהיה להם עוד עוונות. ולכן, אני אנסה, אני... זה. אז ודאי, הכוונה הייתה טובה, אבל לא תמיד מצליחים.
התגובה שלו ושל אחיו היו שונות לחלוטין. אהרון, ככה, זה מתאים להתנהלות האישית שלו. מנסה בככה דרכי שלום, בפשרה ככה, למשוך זמן. הוא לא עיקוב הדין את ההר. אצל משה התגובה חדה ככה וברורה. אין עיגולי פינות, אין ניסיון ל...
הוא שבר את הלוחות.
כן.
ואמר, קחו... חרם, ירגו כן. אישית אחים. נכון, לא שמשה רבינו לא מאוהב בעם ישראל, אבל זה תפקידו, וזה כן. תפקידו.
הזכרת הרב את השבירה של הלוחות, וזה גם מעשה שדורש הסבר. לקחת את לוחות הברית, מכתב, כן, מעשה אלוהים, ולשבור אותם זה משהו שהוא דורש המון אומץ, המון תעוזה. מה זה? זה, זה אנחנו קוראים שמכתב אלוהים הם משהו מאוד כן מיוחד וניסי, הרי האותיות עמדו שם באוויר, יש על זה גמרות ידועות, ולקחת את זה ולשבור את זה בגלל חטא העגל, אז זה להוסיף חטא על פשע לכאורה.
נכון, צריך לקרב. טוב, בזמן שדיברת חשבתי, זה לא בסדר, צריך להקשיב, אבל אני אביא שני פירושים. יש הפירוש המפורסם של רבי שמחה מדווינסק, בעל משך
משך חוכמה.
כי מה זה יעזור להביא לוחות? אז יעבדו עבודה זרה ללוחות. אחרי זה, אז מה הרווחנו? לא, צריך לקיים מה שיש בלוחות. אתם סתם רוצים להעיל או משהו ללוחות. לכן הוא שבר את הלוחות. אבל בספרי, הרי זה הפסוק, בסוף התורה, היד החזקה, יישר כוחך,
ששיברת.
אז חז"ל אומרים בספרי, משל לאישה שבגדה בבעלה. בא הידיד של האישה, קרא את הקידושין, את הכתובה, ביטל את החתונה, ובזה הציל אותה. כלומר, הלוחות...
לא הייתה אשת איש.
כן, הלוחות זה אשת איש, ואנחנו, זה יזנות. איך כתוב? עלובה קלה...
ששינתה תחת חופתה, שזה עם ישראל חטא
העגל. אז בא משה רבינו, מסר את הנפש, שבר את הלוחות, איך נאמר בצורה חריפה, קרא את התורה לרסיסים כדי להציל את עם ישראל. עם ישראל היא על חשבון התורה.
זה שני פירושים שהם מאוד שונים. הפירוש הראשון הוא בא לומר שלוחות הברית, בעצם השבירה שלהם באה לומר, אתם פספסתם את הדרך. כן. עבדתם את האמצעי, בלבלתם את הכל, אז אין מה להביא לכם לוחות, בגלל שאתם לא מבינים את הדבר הבסיסי הזה, שלא ממציאים אמצעים בעבודת השם. הפירוש השני, זה מניע אחר לגמרי. זה אומר, משה בא לעשות פה איזשהו תיקון. זה לא פשט הפסוקים כל כך, אבל זה הרעיון, בעצם להציל את עם ישראל על ידי שבירת הברית.
אסתר אמרה, צומו עליי 3 ימים. אמר מרדכי, אבל זה פסח, כידוע, צום האמת. אסור לצום בפסח. אז היא אמרה לו, אבל אם עם ישראל יהרג, אז גם אין פסח, אז אין כלום.
אז אין טעם.
אז אין טעם. אז צריך להציל את עם ישראל.
אז זה מתחבר לנו מיד להמשך של הפרשה, כי יש לנו המון פסוקים שמשה רבנו מתחנן לקדוש ברוך הוא, שיסלח לעם ישראל, ובאמת פסוקים מאוד ידועים שאנחנו קוראים אותם גם בכל תענית ציבור. ובמרכז התפילה של משה, י"ג מידות, שאנחנו לקחנו אותם מהפרשה הזאת, פרשה שלנו, ואנחנו משתמשים בהם, במיוחד בימים נוראים, אומרים אותם אין ספור פעמים, בסליחות וביום כיפור וברגעי השיא שלנו. מאיפה ההבנה שהמילים האלה, מה הכוח של המילים האלה, מה מיוחד כל כך ב-13 מידות שהופך אותם לכל כך משמעותיות בבקשת הסליחה מהקדוש ברוך הוא?
זה מידות הרחמים. הקדוש ברוך הוא רחמה, הוא רחמן, גם בלי שאני אומר שהוא רחמן. אבל כשאני אומר שהוא רחמן, אז זה מעורר למעלה. עיין ספר פלא יועץ, ערך סניגוריה. אני מלמד סניגוריה עם ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מלמד סניגוריה. אני מקטרג על עם ישראל, כנהוג בימינו. אלה לא טובים, כן. אלה מושחתים, אלה ימניים, אלה שמאלנים, אלה מתנחלים, אלה זה, אלה דתיים, אלה חילונים, אלה חרדים. אז אתה מעורר קטרוג למעלה, אדרבה. רחמים, אוהבים את עם ישראל, סולחים לעם ישראל. אתה, גדעון, הוא לימד זכות על עם ישראל, אף על פי שלא היה גדול הנביאים. השם אומר לו, לך בכוחך זה. שלימדת זכות כן. על עם ישראל. אז משה רבינו, הוא מסר נפשו על עם ישראל. הוא אמר, אם אתה סולח לעם הזה, טוב, אם לא, מכיני מספרך אשר כתבת. אז מתוך מסירות הנפש על עם ישראל, אהבת ישראל, אצלנו, אז זה מעורר במרומים.
יש משהו גם, אבל 13 מידות, אם אנחנו מתעמקים בהם, אז בעצם אנחנו רואים שמידות הקדוש ברוך הוא, זה כמו שאומר מדרש, אנחנו מצויים ללכת בדרכיו, זה הכל נכון. עניינים של חסד, של בן אדם לחברו, של רחמים, נכון. זאת אומרת, לא לחינם, השלוש עשרה מידות האלה אולי הם המודל שלנו בבקשת הסליחה.
יש עכשיו השקפה New Age-ית, עידן חדש, שמחפשת חוויה.
כן.
וחושבים שאם אני חווה חוויות דתיות, אז אני דבק בשם. זה לא בדיוק לשם הוויה, זה לשם חוויה. אם אני מלא רחמים, אז אני דבק בשם. האדם...
האור החום, הפטר החום,
החנון. הוא יושב על יד החולה, 8 שעות בבית החולים, עד שהראש שלו מתפוצץ, הוא דבק בשם. והחייל ששוכב מערב 3 ימים רצופים, וכבר הוא משתגע לגמרי.
הוא דבק בשם.
הוא דבק בשם. אני תהיה... החרדים, אנשים טובים עם לב טוב, יש להם מלא גמחים. זה דבקות בשם. הגמח הכי גדול במדינת ישראל זה צהל. זה גמח חיים. זה גמח גדול. אז זה דבקות בשם.
אז הדבקות בשם נמצאת בתוך 13 מידות. זה המודל.
גם מידות אחרות. כל המידות של הקדוש ברוך הוא.
בהמשך של הדו-שיח בין משה לקדוש ברוך הוא, משה מבקש לראות את כבודו של השם, כן, והשם אומר לו שראית את אחוריי ופניי לא יראו, פסוקים מאוד קשים להבנה, מה בדיוק הכוונה, הרי ברור שזה לא פשט, אנחנו לא מדברים פה על דברים פיזיים, מה זה לראות את כבודו של השם, מה זה ראית את אחוריי ופניי לא יראו, איך אנחנו צריכים להתייחס לזה, להבין את זה?
נכון, רמב"ם הלכות תשובה, מהות השם, אנחנו לא מכירים. אנחנו מכירים השם לפי גילוייו. אגב, גם החבר שלך, אתה לא כל כך מכיר את מהותו.
אפילו רק את הצדדים החיצוניים.
כן, אפילו אשתך, אשת חיקך, אתה לא אדם מכיר את עולמה הפנימי, את המחשבות, את הרגשות.
כן.
אתה מכיר אותה לפי ההתנהגות שלך. לא צריך בשביל זה להיות תלמיד של הפילוסוף קאנט,
כן.
כדי לומר שאנחנו לא מכירים את הדבר של עצמו, את הדסדינג, הנזיש, באופן אובייקטיבי, אלא סובייקטיבי. אלא אפילו את עצמי, בקושי אני מכיר, אני מכיר את ההתנהגות. אז בוודאי ריבונו של עולם, אנחנו לא מכירים מהותו, אנחנו מכירים גילוייו, אז זה בדיוק מה שאמרת, 13 מידות הרחמים, וכשאנחנו דבקים, בגילויים של הקדוש ברוך הוא, במידות של הקדוש ברוך הוא, במעשים של הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו דבקים בו המשל של ספר התניא בהתחלה. מי שמחבק את המלך בבגדיו, זה הבגדים של הקדוש ברוך הוא, המידות של הקדוש ברוך הוא, מדהים, מידות, מדהים, ובעצם בתוך הבגדים יש ריבונו של עולם.
אבל כל זה את הרב אומר על כל אדם. מה היה מיוחד אצל משה? הרי הוא ראה משהו שאנחנו לא רואים.
משה רבינו אמר, הוא רוצה להכיר ריבונו של עולם עצמו, עצמו. יש שיר של רבי יצחק מברדיצ'ב, שנקרא דו, אתה, דו. אני רוצה אותך, רק אתה, לא זה שלך, לא זה שלך. אתה, 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 אתה. אבל יש גבול כמה אפשר להגיע לאתה. משה רבינו, שהוא היה הכי עליון, לא קם כמשה, ובאותם הרגעים עליונים, הוא אמר, אני רוצה להכיר אותך, אותך. אמר ריבונו של עולם, זה בלתי אפשר.
אבל הוא ראה משהו יותר ממה שאנחנו בעצם יכולים להגיע.
נכון, אז הוא ראה את גילוייו. אבל גם בזה
יש מדרגות.
עד אין סוף, נכון.
אז הוא זכה למדרגה גם, אבל רק בגילויים החיצוניים.
גילויים של הקדוש ברוך הוא, מה ריבונו של עולם עושה, מה ריבונו של עולם מתנהג, מה ריבונו של עולם פועל, כמו כשהבגדים של הקדוש ברוך הוא, גאות לבש, אבל עוד פעם, מי שמחבק את המלך בבגדיו, בפנים יש המלך. זה לא בגדים תלויים על הקולב.
טוב, תודה רבה לרב שלמה אבינר. תודה לכם, הצופים ולצופות. אנחנו מסיימים כאן עוד פרשה, פרשת כי תישא, ונפגשים שוב בשבת הבאה עם פרשת ויקהל, ואתם יכולים להגיב, לשאול, יש לנו אתר נהדר בשביל הדברים האלה. שבוע טוב.
שלום.